בוקר טוב וברוכים הבאים. מצד אחד הייתי אומר, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. 25 שנה מאז שהתחלנו את ימי העיון. והיה לי הכבוד והזכות להיות שותף מן היום הראשון. זו השנה 25, אנחנו מקיימים את המפעל היפה הזה. וזכינו, ברוך השם, אצליח להטמיע אותו בתודעה הציבורית, ויש רבים רבים שבונים בעקבותינו ויזכו להצלחה במקביל, כי הגדלת התורה זה עניינה של כל העשייה שלנו, וכל שירבה הרי זה משובח. מצד שני, לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני, וכולנו היום עם מועקה גדולה אחרי האירועים של השבת האחרונה, וככה השמחה על עצם ההתכנסות מחד והעצבות המלווה אותנו מאידך, מהולים זה בזה, וזו דרכו של, זו דרכה של ההיסטוריה של עם ישראל, כפי שעוד נדבר היום גם בהמשך השיעור, ואלו כלים שלובים. היום נרצה לעסוק בשירת האזינו. כמה מילים על שירה בכלל, לפני שניכנס ספציפית לשירת האזינו. באופן בסיסי שירה לעומת פרוזה מתבטאת בכך שהיא מתארת בצורה תמציתית מאוד הרבה מאוד אמירות. אמירה שירית היא קצרה, היא תמציתית, היא רומזת. כאשר האדם רוצה לדבר ולספר את אותה חוויה בצורה סיפורית, הוא יידרש לשם כך לומר או לכתוב הרבה משפטים. מצד שני, הצורך לפצח את השירה הרומזת לאותם משפטים רבים שלא נאמרו, אבל הם נאמרים במקצב, בדרך שהכותב קיבל על עצמו להגביל את דרכי האמירה, יש בה עוצמה נוספת ומיוחדת, וצריך לדעת לפצח את הדברים הללו. זאת הנחה הראשונה של כתיבה של שירה לעומת פרוזה. אם אנחנו בוחנים את השירות במקרא, אפשר לסמן תופעה ברורה שהשירות נאמרו על ניצחון צבאי. הדברים נכונים לגבי שירת הים, כאשר ישראל ניצחו את מצרים, אמנם השם ילחם לכם ואתם תחרישון, אבל הצבא המצרי סוס פרעה ורכבו רמה וים, והאימה שהייתה לפני שהים נבקע ו... מה שקרה מספר שעות מאוחר יותר לאחר שהוא נסגר על הצבא המצרי הרודף, אין ספק הדבר הזה גרם להתרגשות גדולה, וכל הלחץ שהצטבר ביממה שקדמה פרקה בפעם אחת את כל עוצמתה בשירת הים. כך גם בשירת דבורה. שירת דבורה היא שירה שנאמרת לאחר הניצחון על צבא יבין מלך כנען וסיסרא שר צבאו. גם פה סכנה גדולה, והמתנדבים היהודים שיצאו לגונן על השבטים הצפוניים הצליחו מתוך התערבות אלוקית מיוחדת להצליח להקות את 900 רכב הברזל שקמו מולם. גם כאן הניצחון שהיה בהחלט פתאומי ועוצמתי, גם הוא ביטוי לאותה הקלה עצומה שבאה בעקבות התבוסה החד משמעית של צבא האויב. גם שירת דוד, שירת דוד כאשר הוא שר ביום הציל השם אותו מכף כל אויביו ומכף שאול. גם כאן זוהי שירת הודיה על ניצחונות צבאיים מתמשכים, לא חד פעמיים, שבהם אנחנו מוצאים את דוד העושה הרבה, הוא שותף. ארדוף אויביי ועצמיתם ולא אשוב עד כלותם. יש לנו שם פעילות אינטנסיבית מאוד, אבל דוד יודע שמעת השם הייתה זאת. וזוהי תובנה מאוד מאוד חשובה הנוגעת לעשיית האדם בכלל. גם אם הוא מוכשר, גם אם הוא נקט בכל האמצעים, הרי בסופו של יום הצירוף של נסיבות שונות עלול לשבש את העשייה שלנו. גם אם היא מתוכננת, גם אם היא מתורגלת, אין לנו תעודות ביטוח להצלחה בשום תחום, בטח לא בתחום הצבאי, שבו אנחנו לא לבד, ויש גם צד שכנגד, שיש לו פעילות ועשייה, וכאשר הפעילות עולה יפה, הרי יש על מה להודות, והתובנה שגם כשאני פועל ועושה, הרי בסופו של יום, היכולת לקבל את ההחלטות הנכונות בזמן הנכון, גם לקראת וגם בשעת פעולה, ושכל הדברים הללו גם עולים יפה, הרי זהו צירוף שיש להודות עליו, על ההשגחה האלוקית. גם מלכי כנען, יש לנו את שני התורים של פרק י"ב בספר יהושע, שבו מסכמים את מלכי כנען שהוקו על ידי יהושע, למד א' מלכים. גם כאן הדברים בנויים בצורה של שירה, של שני תורים. נכון ששירת הים ושירת דבורה ושירת דוד בנויים אחרת, ומבחינה זאת שירת האזינו דומה יותר לשני התורים שאנחנו מכירים מסיכום מלכי יהושע שהוקו על ידו, למד א' המלכים. אבל בסופו של יום כל השירות הללו הם שירות שבאו להודות על ניצחון צבאי, שנקודת המוצא בשעת היציאה לקרב הייתה שהסיכויים הם חלשים, האויב רב בכוחו ותנאי הפתיחה שלו על שלנו, אבל בסופו של יום ישועת השם שבאה והביאה לנו את הניצחון היא בסופו של דבר הדבר הכל כך מרכזי, הכל כך חשוב ביחס להבנה של השירה. השירה היא בעצם התפרצות של הודיה. תמיד אני נזכר בהקשר הזה במלחמת המפרץ הראשונה, כן, הייתה בשנות ה-80, שבהם ככה הלכנו עם מסכות, היה חשש מטילים לא קונבנציונליים, ובפורים, פתאום לקראת פורים, הודיעו, זהו, המלחמה נגמרה. אני זוכר איזה מין אנחת רווחה, כולם יכולים להפסן את המסכות האלה ולהוציא את המסכות היותר רלוונטיות לפורים, ובהחלט התחושה הזאת של מתח גדול שהיה באוויר וכל הזמן ביום ובלילה בשבת תמיד ההזנה שמא יתחיל עוד פעם משהו, שמא יצא עוד טיל, כולם רצים ככה מכל מקום שהם לפי התרגולת, כל אלה כמובן הגיעו אל קיצם ואת איזו תחושה של הרווחה. זאת חוויה כללית, ואכן במלחמה זאת חוויה כלל לאומית. כל האומה כולה חשה בו זמנית את הישועה הגדולה שפעלה וצמחה והביאה לאיזה הרווחה שהייתה מועקה גדולה קדמה לה לפני כן. השאלה באמת מה קורה עם שירת האזינו? על מה בדיוק השירה? איך זה מתקשר לנושא הכללי של ניצחון צבאי של ישועה גדולה? והאמת ששירת האזינו מבחינה זאת שונה מן השירות האחרות בעובדה שהיא איננה עוסקת באירוע נקודתי כפי שדיברנו על כל האירועים שהיו עד כה, אלא זה מבט היסטוריוזופי כללי על כלל ההיסטוריה של האומה הישראלית כפי שתכף נראה. וכיוון שכך גם ההודיה פה איננה הודיה על אירוע נקודתי, אלא על, אם נרצה לומר, על נס ההצלה של עם ישראל לאורך כל ההיסטוריה. שהרי בכל דור ודור קמים עלינו להשמידנו ולחלותינו, ואנחנו מכירים את זה מן החדשות ומכירים את זה טוב טוב במאה השנים האחרונות, וזה לא יוצא דופן ממה שקרה במאות השנים שקדמו לכך. יש פה איזו ראייה היסטוריוזופית שמתבוננת בהיסטוריה כולה על ההיסטוריה המיוחדת של עם ישראל. ומשה רבינו שטרם הסתלקותו מן העולם מצטווה ומקבל מאת השם את שירת האזינו. הוא לא מקבל את השירה הזאת לבד. הוא נכנס לאוהל מועד בספר דברים בפרק למד א' יחד עם יהושע. יהושע שעתיד להיות ממלא מקומו, שניהם נכנסים לאוהל מועד ומקבלים בנבואה את שירת האזינו. ובסופה של אותה כניסה משותפת לאוהל מועד, מבחינתו של יהושע זאת הכניסה הראשונה, זאת ההתנבאות הראשונה, עד כה הוא לא היה נביא, והם יוצאים יחד לאחר השירה, לאחר קבלת השירה, אל העם, ללמד את בני ישראל את השירה הזו, כדי שתהיה בפיהם. ובאמת גם זאת נקודה חשובה. שירה לא רק מבטאת באופן עוצמתי את נקודת החוויה של הישועה, היא גם משהו שהופכת להיות איזה תמצית של זיכרון לדורות. כולנו יודעים שלזכור פרוזה בעל פה זה מסובך. שירים אנשים זוכרים טוב. יש אנשים רבים שיודעים לשיר, או בגלל המקצב, או בגלל המנגינה, לא משנה כרגע מה, זוכרים היטב את השירים. והשירים הללו מודבעים ונזכרים בתודעתם, ולכן שימה בפיהם, למען תהיה השירה הזאת לעד. וגם בדורות שאחרי משה ויהושע, הרי צריך לזכור שההיסטוריה של עם ישראל תבולה באירועים רבי משמעות עוצמתיים מאוד, וכדי להבין בכל נקודת זמן על פני ההיסטוריה את המשמעות המיוחדת של ההיסטוריה, הרי השירה הזאת שגם קל לזכור אותה על פה בגלל המקצב השירי שלה, אפשר לזכור את הדברים והם ישמשו במידה רבה מעין כוח מחזק, כוח שנותן יכולת להתמודד עם הקשיים הרבים שעם ישראל צובר לאורך דרכו ההיסטורית המפותלת. האמת היא ששירה מקראית היא שירה שבה יש תכונה מיוחדת. שירה יש לה מגבלות שמציב לעצמו הכותב. כולנו מכירים את לך דודי, או שיש שם את הקרוס תיכון של המחבר, ידיד נפש, הרעיון י' ק' ו' ק'. אנחנו מכירים הרבה שירים שבנויים או פיוטים שנכתבו לפי סדר א' ב' או אדבש, או כל מיני טכניקות של כתיבה, בין אם הם עם מגבלות בתחילה לפי א' ב', או לפי אשת חיל ועוד אחרים במקרא, פרקי איכה שאנחנו נקרא בזמן הקרוב, גם הם בנויים לפי סדר א' ב', פרק ג' א' ב' משולש, קוף י' ת' בתהילים א' ב' מתומן. יש מגבלות בהתחלה, אבל יש שירה שיש לה מגבלות גם בסוף, אם זה החריזה, כן? ציון, עלה תשאלי לשלום אסירייך, אין דורשי שלומך ועם יתר אדרייך. כל הזמן, כל השורות הם בסיומת של אייך, אייך וכן הלאה. במילים אחרות יש מגבלות. השירה המקראית יש בה לפעמים משהו שקשור לקרוסטיכון, אבל הדבר החשוב ביותר הוא הנושא של התקבולת. פירושו של דבר, לשירה המקראית יש כמו לכל שירה צלעות, אבל המיוחד זה ההקבלה בין הצלעות השונות. למשל, אנחנו ניקח את הדוגמה אצלנו, יש לכם את הדפים, האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ אמרי פי. האזינו מקביל לתשמע, השמיים מקבילים לארץ, ואדברה אמרי פי. פירושו של דבר, יש לנו פה תקבולת שהצלע הראשונה בפסוק מקבילה לשנייה, וכל מילה יש לה מקבילה מולה. הדבר הזה הוא אופייני, ויש סוגי תקבולת שונים ולא נזכור אותם כרגע, אבל זאת ההוויה הבסיסית המגדירה את השירה המקראית, התקבולת. התקבולת הזו באמת נותנת לנו גם אמצעי פרשני מאוד חשוב, שהרי פרשנים מסתייעים באלה כדי להסביר מילים שמופיעות בצלע האחת, שבה המילה אולי סתומה ואיננה מוכרת, מאידך המקבילה לה ברורה, ואז מתוך המדע זה מול זה אפשר להבין את משמעות אותה מילה שאיננו יודעים בדיוק את פירושה. הדוגמה אצלנו, ניקח את פסוק ב' לצורך העניין, יערוף כמטר לקחי, תיזל כתל אמרתי. אז תל מקביל למטר, לקח מקביל לאמרתי, לקחי מקביל לאמרתי, כשהאמירה שלי זה דבריי, הלקח זה גם הדברים שרוצים להעביר, כן, ללמד לקח, ללמד באיזשהו רעיון באמצעות הדברים. המילה תיזל מוכרת, יערוף פחות מוכר. ולכן כשמעמידים את תיזל לעומת יערוף, אפשר להבין שיערוף זה איזשהו ביטוי של נזילה, של ירידה, של מטר, כמוטל, משהו מן הסוג הזה. הדבר הזה הוא באמת גם כלי חשוב בתחום הפרשני. אבל הדבר החשוב שבו אני רוצה לעסוק הפעם, זה לנסות לדבר דווקא על מבנה שנותן גם משמעות לתוכן. ואחד הדברים המיוחדים בשירה, זאת היכולת לחשוף את המבנה של השירה, ומכוח המבנה אפשר להבין טוב יותר את התוצאות, את המשמעות ואת התוכן. הדברים חשובים שבעתיים בשירה, שכפי שאמרנו קודם, הלשון בקשה, הרעיונות תמציתיים ורומזים, והרבה פעמים תלמידים שמתחילים לקרוא את הדברים נשברים, במיוחד אם השירה מתארכת, וככה מתעייפים, מילים קשות, מילים של שבת, ולא בדיוק מתחברים לדברים הללו. והשאלה היא באמת איך אנחנו עוקפים את ההתמודדות עם הטקסט בשלב הראשון, יוצרים איזשהו תהליך של חשיפת המבנה, ומכוח חשיפת המבנה אנחנו יכולים להבין טוב יותר את התכנים. אחרי שכבר פיצחנו את הדברים וגילינו את התרשים שעל בסיסו בנויה השירה הזו, קל יותר לחבר את האנשים אל השירה הזו. ואכן, את זה נעשה היום ביחס לשירת האזינו, וננסה לראות איך המבנה משרת את התוכן. אני רוצה פה להקדים משהו קטן, תרצו זאת אפיזודה ככה, אולי ככה גימיקית, אבל היא אמיתית מאוד, ונדגים את דברים בקטן, לאחר מכן נלך בגדול על שירת האזינו. תפתחו בבקשה את, פתחו בבקשה את ספר שמות פרק תדוו, פסוק י"ח, י"ט, מה שקוראים שירת הים. הזכרנו קודם את שירת הים, בסוף שירת הים. אז שירת הים, כפי שאתם יכולים לראות, במיוחד בפרק תדוו, ספר שמות, פרק תדוו, נא לפתוח בבקשה בפסוק האחרון של השירה, פסוק י"ט, פסוק י"ט. אז שירת הים, ספר שמות, פרק תדוו, פסוק י"ט. גם פה אפשר לראות שהמבנה של שירת הים בנוי בצורה מאוד מאוד מיוחדת, שורה שורה. שורה אחת, יש לנו מילה בפתיחת הפסוק, מילה בסוף הפסוק, עם פסקה בת כמה מילים באמצע. השורה שעליה אחריה, שתי חצאי משפט, האחד לגמרי בצד ימין, השני לגמרי בצד שמאל, זה בשירת הים כפי שמופיע בתנ"ך קוראן לפחות, וזה באמת משקף נאמנה את הדרך שבה הדברים כתובים בתורה. אם תפתחו את ספר התורה, תראו שבספר התורה, שיש, שמתוכו אנחנו קוראים את פרשת השבוע, הדברים בנויים כך. חז"ל קוראים לזה אריח על גבי לבנה. מבנה ככה שלא שני טורים כמו שיש בשירת האזינו שתכף נדבר, אבל יש פה צלעות. שימו לב, ממש את סופה של השירה. ספר שמות, פרק תדוו, פסוק י"ט. תסתכלו בבקשה ותראו את פסוק י"ט, שבו אנחנו מוצאים את השורה האחרונה של השירה. מה יש לנו בשורה האחרונה של השירה? מצד ימין המילה הים, נכון? מצד שמאל המילה הים. זאת אומרת, מה קרה בשירת הים? הים נבקע, אתם רואים? בצד אחד של השורה יש ים, בצד השני של יש ים, ובני ישראל מה עשו? כתוב באמצע, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך. בתוך מה? בתוך הים שהוא בקוע. רבותיי, יש לכם פה משהו ויזואלי, משהו ויזואלי שממחיש את קריאת ים סוף. מה קרה בקריאת ים סוף? הים נבקע, המים להם חומה מימינם ומשמאלם, יש ים מימין וים משמאל, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך. בתוך מה? הים הבקוע. אז הים פתוח, באמצע יש יבשה, ובני ישראל הולכים ביבשה בתוך הים. אז אני רואה את החיוך על פני האנשים, זה משהו חמוד, וקל מאוד לזכור אותו, ואין מי שהראיתי לו את זה שלא שמח. אתם הרבה פעמים קראתם את שירת הים, שמתם לב, אני מתאר לעצמי שרבים רבים לא שמו לב לדבר הכל כך פשוט, שכרגע הסבתי את תשומת לבכם אליו. זוהי דוגמה בקטן של מבנה משרת תוכן. אל תשכחו, בעולם העתיק רוב הלמידה הייתה על פה. לאנשים לא היה טקסטבוק מונח מול העיניים, לא היו ספרים, לא היו אמצעים ויזואליים להמחיש את הלמידה. ולכן במידה רבה השפה הכתובה, שגם היא הייתה מצומצמת כמו אותם ספרי תורה שבהם למדו את התכנים של תורת משה, הרי גם הצד הויזואלי הזה היה ציור. ואם הסתכלת בשירת הים וסיימת בפסוק באקורד המסיים של השירה, יכולת לקבל משהו חזותי שמבטא את הנושא של קריאת ים סוף. הנה יש לנו דוגמה של מבנה שמשרת תוכן. רק צריך לשים לב לעניין הזה. זה כמובן דוגמה קטנה, הייתי אומר פיקנטית במידה מסוימת, והיא בהחלט תופסת את העין ותופסת את הלב. אני הבנתי שבהרבה שירות, ועשיתי את זה בכל מיני דברים, ולא נחשב נרחיב בכלל, כולל בשירת ימי הביניים, אחד השיעורים שאני אוהב לתת בתשעה באב, כי תמיד מחפשים מה ללמד ואיך מעבירים את היום הארוך הזה וכולי בדברים המותרים. אז לימדתי את ציון הלא תשאלי לשלום אסירייך, לעומת שיר שנכתב כמאה שנה מאוחר, אחרי רבי יהודה לוי מאוחר יותר, על ידי המהר"ם מרוטנברג, ששאלי שרופה באש. ושני השירים הללו הם אותו מספר שורות, כי כשכתב המהר"ם מרוטנברג את שאלי שרופה באש על שריפת התלמוד בפריז, ורצה לבכות את שריפת התורה, הוא השתמש כדגם שירי בשירו המפורסם של רבי יהודה לוי, ציון הלא תשאלי לשלום אסירייך. ואם אתה מעמיד את 35 השורות של הפיוט הזה מול הפיוט הזה, שורה מול שורה, ואתה רואה, אתה מגלה דברים עצומים ויפים שקשורים לתכנים, לאזכור של משה ואהרון ולעוד דברים רבים אחרים, וזה נושא לשיעור בפני עצמו. דהיינו, אתה באמצעות המבנה מגלה הרבה דברים שקשורים לתוכן, לרעיונות, לדרך העברת הדברים. זה מה שעמד ביסוד התובנה שלי כשהלכתי לחפש איך לפצח את הוראת שירת האזינו. איך אנחנו מצליחים להאיב את הדברים על תלמידים. בשלב הראשון לומדים את זה בכיתה ו', חבר'ה בכיתה ו', ולהתחיל איתם, וזה בסוף שנת לימודים, שוב מתוך הנחה שהמורים זריזים ולא נתקעים אי שם באמצע הספר, כמו שקורה לרוב המורים, אלא מגיעים גם לקראת סוף השנה לסוף הספר, ורוצים ללמד את שירת האזינו בימי הקיץ החמים של סוף שנת לימודים. אם זה כיתה ו', יש כבר גם הצגות של סוף החטיבה הצעירה, או איך שקוראים לזה, ובאיזשהו מקום לך תלמד, חייבים להשתמש במשהו שיהיה מרתק, שיהיה שונה. ואז חשבתי הרבה איך עושים את זה, ובואו נעשה את זה יחד איתכם. לקח לי כמה שעות טובות, אבל נשתף אתכם בחוויית הגילוי. לצורך העניין, אני משתמש פה בארבעה עמודים, ובדרך הזאת אני מעביר את זה הרבה פעמים בכיתות ו' ובכיתות י' ב', שבהם לומדים את התכנים הללו, וננסה את הדברים לעשות גם כאן. תראו, מה שעשיתי דבר ראשון, לקחתי את שירת האזינו, וחילקתי אותה לשלושה טורים. בתורה היא מופיעה, זאת אומרת, שלושת אגפים. אתם רואים, יש שני קווים באמצע. יש אגף ימין, הטור האמצעי והטור השמאלי. לא סתם חילקתי את זה כך, תכף אני גם אסביר את ההיגיון. בכל אופן, בתורה הדברים כתובים בשני טורים. העמוד הראשון, כן? יש לכם פה העמוד הראשון. סך הכל, עברתי למספרים. למספרים יש לנו בסך הכל, בתחילת כל פסוק מספר. ממספר 1 עד בצד השמאלי, 43. יש 43 פסוקים בשירה, כאשר אנחנו נוכל לגלות דבר מאוד מאוד מעניין ביחס למה שקשור לדרך שבה אנחנו רואים את הכתיבה ומשהו משתנה בה. תראו, כמובן שבתורה אין נקודותיים של הדפוס, אבל בסוף כל פסוק, גם סימני פסוקים הם, הדברים כתובים ברצף, אבל כדי שנוכל לפצח את הדברים, השתמש בדברים הללו. תראו בטור הימני, שמתחיל באזינו השמיים ואדברה ותשמע את אמרי פי. אם תשימו לב, יש לנו שתי נקודות בסוף פסוק. כאשר, תלוי במספר הצלעות, יש פסוק שיש בו שני צלעות, לכן שתי הנקודות של סוף פסוק יופיעו בקצה השורה מצד שמאל, ויש לנו פה שתי צלעות בסך הכל. בפסוק מספר 2 יש 4 צלעות. יערוף כמטר לקחי 1, תזל קטל אמרתי 2, כי שעירים עלי דשא 3, וחרביבים עלי עשב 4. נגמר הפסוק, שתי נקודות. וכן הלאה, זה ממשיך כך. יש פסוקים עם שתי צלעות, יש פסוקים עם 4 צלעות, ויש פסוקים, כפי שנראה בהמשך, עם 5 צלעות, יש פסוקים עם שתי צלעות. ההנחה היא שזה לא מקרה. אבל בואו נפצח את הסוד שיש בעניין הזה ונתקדם. באופן כללי, אתם רואים שקו הסיום של כל הפסוקים נמצא בסוף השורה. כמעט עד סוף הקטע. עד פסוק מספר 13, אתם רואים, ויניקהו סוף הפסוק, ויניקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור. שתי נקודות, נכון? נגמר. מה קורה בפסוק 14? מתחדש דבר, ששתי הנקודות עוברות לאיפה? לאמצע הטור, נכון? למה? כי יש חמש צלעות. חמאת בקר וחלב צון, אחד. עם חלב קרים, שתיים. ואלים בני בשן ועתודים, שלוש. עם חלב כליות חיטה, ארבע. ודם עיניו תשתי חמר, חמש. זאת אומרת, נשבר המבנה. ונשבר המבנה, ולכן, במקום שסוף פסוק יהיה בטור השמאלי בסופו, עבר לאמצע. כל הזמן זה נשמר כי היה מספר זוגי של צלעות, או שתיים או ארבע. פה יש חמש. עכשיו נתקדם לטור האמצעי. אני יכול להתרחק קצת, אני יודע. תכף יבוא גם האדון ווליום ויסדר את זה במקביל. הנה, הוא בא, הוא בא, הוא כבר הולך. הוא שמע את ההערה וזה מתבצע פה אונליין. בכל אופן, הוא כבר מסדר את זה. אני מבין ש... כן, אז הוא יסדר את זה כבר, הוא כבר מסדר את זה. בכל אופן, הטור האמצעי. יש לנו עוד פעם ארבע צלעות או שתי צלעות, הכל זוגי. ולכן, אתם רואים שיש לנו למשל בפסוק 15, וישמן ישורון ויבת צלע אחד, שמן תאבית הכסית השתיים, ויתוש אלוה עשהו שלוש, וינבל צור ישועתו. אתם רואים שתי הנקודות הן לא בסוף השורה, אלא באמצע, נכון? כיוון שכל הפסוקים עד 39, עד 38 ליתר דיוק, הם עם ארבע צלעות, התוצאה היא שכל הסיומי פסוק הם באמצע. אתם רואים כל הטור באמצע. ולכן גם בתחילת הפסוק סימנתי לא בראש הטור כמו בצד הימני, אלא באמצע, במקביל לסיומת של הפסוק שקדם לו. איפה זה משתנה? בפסוק 39. מה קורה בפסוק 39? עוד פעם חמש צלעות, נכון? יש לכם ראו אתה כי אני הוא, ואין אלוהים עמדי, אני עמיד ואחיה, מחצתי ואני ארפה, ואין מידי מציל. חמש צלעות. זאת אומרת, שוב סגרנו את המעגל, ולכן התיישר הקו. ואכן, אנחנו מוצאים שסוף פסוק 39 הוא בסוף הטור. עברנו לטור השמאלי לגמרי, ושם יש לנו עוד פעם מספר קטן של פסוקים, וכולם זוגים, או שתי צלעות או ארבע, ואתם רואים ששוב חזרנו למה שהיה באגף הימני הפותח, שמספרי הפסוקים מופיעים בתחילת השורה מצד ימין, ואילו שתי הנקודות של סוף הפסוק מופיעים בסוף. מי היה הסיבה? שהעסק התיישר חזרה. ובכן, ראינו פה משהו שמבינים את ההיגיון שלו, אבל מה המשמעות שלו? אז לצורך העניין הזה, בואו נהפוך בבקשה את הדברים לדף השני, לדף מספר 2. בדף מספר 2, אנחנו ננסה לראות את הדברים בצורה יותר מסודרת. אז הולך ככה. בדף מספר 2, אנחנו מוצאים את אותה שירה, אבל הפעם, אחרי שכבר סימנו את מספר הצלעות, מה שאני נותן בדרך כלל לתלמידים לעשות, אחרי שאני מגלה את הפטנט הזה של מספר צלעות, אני אומר בחברותה, זה לא סודי, זה ככה, כולם ביחד, תספרו את מספר הצלעות ותכתבו בסוף השורה כמה צלעות יש שם. זה הכל. זה משחק יפה. כולם אוהבים לספור ולכתוב מספר 2, 4 וכו'. זה משחק יפה. אז הנה, אני מכריח אותה מה לעשות? לקרוא. אמנם זאת קריאה טכנית, לא קריאה עם עומק, אבל הם עושים משהו בתוך הטקסט. עוד לא קראנו כלום, עוד לא למדנו כלום, כי ברגע שאתה מתחיל ללמד, התריסים יורדים. מתחילים לחשוב, זה הדבר הכי קשה בחיים, לחשוב. ולכן צריך לעשות עוקף חשיבה, לשחק. והמשחק, וזה נכון בכל גיל, אני אומר לכם, גם אצל מבוגרים, זה בסדר. אז אני אומר, תספרו, חסכתי לכם את הזמן, כתבתי לכם, יש שתי צלעות וארבע ושתיים וארבע. רבותיי, אחרי הרבה זמן שישבתי וניסיתי להבין את ההיגיון ואת המבנה, הגעתי לתוצאות שאני אשתף אתכם בהם עכשיו. אז זה הולך ככה. תראו, באופן כללי הסיפור של השירה בנוי מצלעות של 2-4 או 4-2. אבל יש לנו 4 פעמים 4-4. דיינו נשבר הצדר הזה. אפשר לעקוב אחרי זה. תסתכלו ותראו. בהתחלה זה מתחיל. 2-4. 2-4, 2, 4, בסדר? כל צמד כזה סימנתי באיזה מין ככה עיגול סגור, ולא עיגול ממש, כן? פרבולה כזאת סגורה שמסמנת את העניין. לאחר מכן, ההמשך, ראינו את 4, 4. זכור ימות עולם, סימנתי אותו במסגרת מרובעת, רואים? זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. 4 צלעות, בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות תמים למספר בני ישראל. עוד פעם 4. ואחר כך שאין עוד פעם 2, 4, 4, 2, ובא פה, מה שראינו בפעם הקודמת, השבר. למה? כי פתאום יש לא 5 צלעות, אלא, לא 4 צלעות, אלא 5 צלעות. נושבר משהו במבנה, נכון? שימו לב, הכתוב עושה את זה בצורה מאוד מעניינת, ולכן סימנתי את צלע 5 למטה, וזה שבר. תראו, השבר הוא גם בעין, כי קודם כל השורות היו, אם הייתי עושה קו תחתי מתחת הפסוקים הקודמים, היה לי קו ישר, נכון? כדי לסמן פה את החלק התחתון של הפסוק האחרון בצד הימני, עשיתי קו שבור, נכון? יש פה שבר, מדרגה. למה נשבר? מה קרה? היה פה משהו שתכף ננסה להבין אותו. למה פתאום היה שבר? ואם אנחנו פותחים לקרוא את העמודה האמצעית, וישמן ישורון ויבעת. כשאתה מתחיל להיות שמנת, אבית, כסית, שמח, טוב לך, אתה בועט, נכון? כשבועטים, מה קורה? נשבר, נכון? הנה, היה מצב טוב, אנשים בעטו, ונשבר המבנה. הנה יש לכם בעין את השבר. השבר פשוט נראה בעין. יש את הקו השבור בחלק התחתון של האגף הימני. עכשיו הלכנו לאגף האמצעי, נכון? וקורה מה קורה. יש לנו עוד פעם את 42, 42, 2, 4, ועוד פעם מצאנו פעם נוספת 4, 4, נכון? יש שם ב' מצד שמאל. תכף תראו מה נעשה עם זה. יש לנו אחר כך בהמשך עוד פעם. את ג' אחרי שיש לנו קבוצה של 2, 4, 4, 2 וכו' וכו', וג' עוד פעם, יש לכם שם מסגרת אמנם שבורה כי כל החלק הזה שבור, יש לנו שם עוד פעם 4, 4, וזה ג' פעם שלישית של 4, 4 רצוף. מה מיישר את העניין? בחלק התחתי של העמודה המרכזית, כי יש לנו עוד פעם 5 צלעות, נכון? שימו לב מה כתוב מעל הקו המיושר, כי השבר יתקן, ושוב אין לנו קו שבור אלא קו ישר. מה כתוב על זה בתחתית העמודה האמצעית? מחצתי ואני ארפא. ובכן רבותיי, קודם מחצתי, שברתי, ועכשיו אני מרפא. הנה אתם רואים בעין איך העסק התרפא. אם קודם היה שבר, עכשיו הנה רואים את הריפוי, כי קודם היה קו שבור בטור התחתון במקביל בעמודה הקודמת, הנה יש לנו פה תיקון והקו הוא ישר. ואכן יש לנו עוד פעם נוספת, פעם אחרונה, דלת, ארבע ארבע אחרונים שחותמים את השירה. ההנחה היא שהארבע ארבע, כפי שאני נוהג לקרוא לו, הוא הפזמון. הארבע ארבע הוא הפזמון. עכשיו, מה זה פזמון? בתודעתנו, פזמון זה אותם מילים שחוזרות על עצמם, וזה נכון. כולנו יודעים שהפזמון מבטא את הרעיון המרכזי של השיר. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור. זה חוזר על עצמו כל פעם. באמצע יש כל מיני בתים שמספרים את ההמשך. לך דודי לקראת קלה לפני שבת נקבלה, זה הרעיון המרכזי. יש לנו בתים שמקדמים את הרעיון. גם פה יש פזמון, הפזמון איננו אותם מילים, הוא אותו מבנה של 4-4, אבל בעצם הרעיון המרכזי של השירה מופיע כאן ב-4-4. כדי להוכיח את הדברים, אני רוצה יחד איתכם להבין את הרעיון הזה שיש ב-4-4, שציסינו אותו בפזמון, פזמון שאנחנו בעצם מגלים שהוא יספר לנו את תמציתה של השירה, כפי שתכף נראה, ונבין אותו, ולצורך העניין הזה, אנחנו סימנו, כפי שראיתם, במסגרות לגמרי סגרות, א', ב', ג', ד', ארבע פעמים שבהם מופיע 4-4, שהוא הפזמון שמספר את הרעיון המרכזי של השירה. וכיוון שכך, בואו נראה כיצד הדברים הללו בנויים, ולצורך זה אני מגייס את הרמב"ן. האמת היא שהבנתי את זה קודם, אבל אחר כך ראיתי את הרמב"ן בעמוד 3, שאומר בדיוק את מה שגיליתי כתוצאה מניתוח המבנה. אז בואו נראה יחד את הרמב"ן בעמוד 3, הרמב"ן בעמוד 3, בואו נראה איך מנתח הרמב"ן את הדברים הללו. ובכן, והנה השירה הזאת, הרמב"ן על סוף השירה כמעט, פסוק מם, רמב"ן, ספר דברים, פרק למד ב', פסוק מם, בעמוד 3. והנה השירה הזאת, אשר היבנו לעד אמת ונאמן. אותה שירה שניתנה לנו כדי שתספר לנו ותשקף לנו בצורה מדויקת את התכנים שהיא רוצה ללמד אותנו, תגיד בביאור כל המוצאות אותנו. היא תלמד אותנו בצורה בהירה ומדויקת את כל ההיסטוריה, כל מה שעובר עלינו. א', זהו הפזמון הראשון. לרמב"ן אין א', אני הוספתי את א', ב', ד', ג', כי זה תואם את הפזמון, כפי שתראו תכף, לפי הסדר. הזכירה תחילה החסד שעשה עמנו הקדוש ברוך הוא מאז שלקחנו לחלקו. דהיינו, כמה הקדוש ברוך הוא שיצר איתנו ברית עולם, כמה טיפל בנו והזכירה הטובות שעשה לנו במדבר, ואשר הנחילנו ארצות הגויים הגדולים והעצומים, ורוב הטובה והעושר והכבוד אשר הנחילנו בה, וכי מרוב כל טובה מרדנו בהשם לעבוד עבודה זרה. אז אם נסתכל לרגע בעמוד הקודם, נוכל לראות בצורה יפה את הנושא הזה. מה יש לנו בחלק הראשון? חלק הראשון הוא קורא לנו בפזמון א', זכור ימות עולם בין ושנות דור ודור. זה ה-44 הראשון באגף הימני, לידו יש א'. זכור ימות עולם, דיינו תזכור את ההיסטוריה משחר ימיה, ותלמד את מה שלימדו אותנו השנים של דור דור. שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. האבות והזקנים הם אלה שהם סוכני הזיכרון, הם אלה שמעבירים מדור לדור את ההיסטוריה של האומה, של המשפחה, והם יספרו לנו באמצעות דור יספר לדור את ההיסטוריה. מה קרה בראשית ההיסטוריה? בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, בשחר ההיסטוריה לאחר המבול, כשנהיו 70 אומות העולם, בני נוח רבו בעולם ונוצרו 70 אומות העולם, והקדוש ברוך הוא חילק עמים לארצות בהנחל עליון גויים, שהקדוש ברוך הוא העליון הנחיל ארצות לעמים לגויים, בהפרידו בני האדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. הוא הציב את גבולות העמים, אבל כבר אז הוא סימן ומספר את ייחודם של בני ישראל כבר בשחר ההיסטוריה. הרמב"ן, כשהוא מסביר את הפסוק הזה, הוא מביא אותנו לעיון בספר בראשית בפרק י. אם תסתכלו לרגע, בספר בראשית בפרק י. בספר בראשית בפרק י, אנחנו קוראים על תולדות בני נוח, לאחר המבול. בני נוח יוצאים מן התיבה, והולידו ילדים, והכתוב מספר לנו בספר בראשית, בפרק י' בפסוק א', ואלה תולדות בני נוח, שם, חם ויפת. ויוולדו להם בנים אחר המבול. ועכשיו יש רשימה, בני יפת, רשימה. אחרי שהוא מסיים את הרשימה, הוא אומר בפסוק אלה, מאלה נפרדו יהיה הגויים בארצותם, איש ללשונו, למשפחותם בגוייהם. בני יפת, אלה ואלה, והם יפרדו כל עם לגויים. ארצו. ובני חם בפסוק וב, כוש ומצרים ופוט וכנען, וכאן מונים את בניהם של בני חם, כל הבנים, וגם פה מסיימים ברשימה מעניינת, בפסוק כף, אלה בני חם למשפחותם, ללשונותם, בארצותם, בגוייהם. ובפסוק כף א', ולשם יולד גם הוא אבי כל בני עבר, אחי יפת הגדול. בני שם, ושוב רשימה של שמות, וגם כאן הכתוב מסכם את הבן השלישי שנספר פה בפסוק למד א', אלה בני שם למשפחותם, ללשונותם, בארצותם לגויהם. וכסיכום כללי לכל הרשימה, אם תספרו תגלו שיש פה 70 שמות. מפה בא הביטוי 70 אומות העולם. מפה בא הביטוי הזה. ובפסוק למד ב', אלה משפחות בני נוח לתולדותם בגויהם, ולמאלה נפרדו הגויים בארץ אחר המבול. שימו לב, לא כתוב אלא שמותיהם של העמים. לא כתוב היכן הם יושבים. יש מקום אחד שסומן, וזה בפסוק י"ט. תסתכלו בבקשה בפרק י' בפסוק י"ט, שמחלקים את הגלובוס לעמים שונים, יש ציון מקום. בפסוק י"ט, ויהי גבול הכנעני, מצידון בואכה גררה עד עזה, בואכה סדומה ועמורה ואדמה וצבועים עד לשה. יש גבול של ארץ אחת שמסמלים אותה כבר עכשיו, ויהי גבול הכנעני. את ארץ כנען שמיועדת להיות לבניו של אברהם אבינו, עוד טרם נולד אברהם, אבל כבר בראשית ההיסטוריה מסמן הקדוש ברוך הוא את גבול הכנעני. זוהי הארץ המיוחדת בתוך הגלובוס הגדול והכללי. הנה כי כן, הכתוב מלמד אותנו, כפי שהוא מסביר לנו הרמב"ן, ביחס לפזמון הראשון, בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. הוא כבר מסמן שהוא מייצב את גבולות העמים, היכן יהיה מקומם של בני ישראל. ואכן, יש פה קשר מיוחד עם הארץ ועם העם. כך כתוב בפסוק הבא, בפרק, בטור הימני, כי חלק מתחת לפזמון הראשון, כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. אכן יעקב הוא עם השם, ימצאו בארץ מדבר, הוא מוליך אותו במדבר, ובתוהו מקביל למדבר, שהוא מקום שהוא ללא יכולת קיום, ילל ישימון, יסובבנו, יבוננו, דיינו גם כשהוא מסתובב, הוא מתבונן בו ודואג בו ומשגיח עליו, יצרן הוא נוצר אותו ושומר עליו כאישון עינו. כנשר יעיר קינו, על גוזליו ירחף, יפרוס כנפיו יקחהו, יישאהו על עברתו, על כנפיו, השם בדד ינחנו, ואין אמו אל נחר. והוא דואג לו, ודואג לכל השפע, ויוכל תנובות שדי, ויניקהו דבש מסלע, ושמן מחלמיש צור, חמאת בקר וחלב צון, עם חלב קרים ואלים בני בשן ועתודים, עם חלב כליות חיטה. בקיצור, שפע גדול יש לעם הזה, וכיוון שכך, בהמשך, וישמן ישורון, ויבעת. ובכן, החשש הגדול של הצלחה שגורמת לסחרור, אנשים מאבדים איזונים, בועטים, ואז הכל מתרסק. ופה מתחיל החלק הבא. נחזור חזרה לרמב"ן בעמוד מספר 3. ובכן, אחרי שהבנו את החלק הראשון, א', ואכן, בהמשך, כשמרדו בקדוש ברוך הוא, החלו לעבוד עבודה זרה, כפי שתכף נקרא בשירה. ואכן, כתוצאה מכך, בפסוק ב', בפסקה של הפזמון השני, ב', והזכירה הכעס אשר היה מלפניו עליהם, עד ששלח בהם בארצם דבר ורעב וחיה רעה וחרב, ואחרי כן פיזר אותם בכל רוח ופאה, וידוע כי כל זה נתקיים ויכן. במילים אחרות, אנחנו שומעים על הרוגז, על הכעס, שהחל קודם כל על צרות שהיו בארץ, ובהמשך היציאה לגלות. ואכן, אם נסתכל שוב בשירה עצמה, אנחנו מוצאים בטור האמצעי, וישמן ישורון ויבט, שמנת ויתה כסיתה, ויתוש אלוה עשהו, וינבל צור ישועתו. הוא נטש את האלוהים שיצר אותו, שישגיח עליו, כפי שראינו בטור הראשון, בטור הימני, והוא מתנהג כנבל לגבי צור המקור המחזק אותו, המקיים אותו, שהושיע אותו. ואז מה הם עושים? יקניעו בזרים. הם מרגיזים את הקדוש ברוך הוא על כך שהם פונים בזרים, בתועבות יכעיסו. יסבחו לשדים, לא אלוה, אלוהים לא ידעום, חדשים מקרוב באו, לא שערום אבותיכם. ובאיזשהו מקום פונים לעבודה זרה, צור. שילד אותך, הקדוש ברוך הוא, דרך אגב המילה צור, היא אופיינית ככינוי להשם רק בפרקי שירה במקרא, והיא לא מופיעה אלא בפרקי שירה, צור במובן של סלע איתן, מקור ומעוז ומבטח, צור ילדך, הצור שילד אותך, תשי, מלשון נשייה, שכחת אותו, ובתקבולת, ותשכח אל מחולליך, אל שחולל אותך, שילד אותך, שכחת אותו, נשית אותו. ויער השם וינעץ מכעס בניו ובנותיו, ויומר, אסתיר הפני מהם, אראה מה אחריתם. דהיינו, כיוון שהם נוהגים בצורה בועטת, אני אתעלם מהם ונראה מה יצא מזה. ואכן, הם בנים לא אמון בה, אי אפשר לסמוך עליהם. ופה בא פזמון השני, הם קינעוני בלא אל, אמרו שאני לא אלוהים שלהם, הם הרגיזו אותי, גרמו לי לקנא בהם, להיות כועס עליהם, כי אמרו שאני לא אל, כי עשוני בהבליהם, כי הם פנו לעבודה זרה, ואני אקניהם בלא עם. אז אם אני לא אל, אז גם אתם לא תהיו עם. בגוי נבל אכעיסם. אני ארגיז אותם לכך שיבוא עם רשע שירגיז אותם. כי אש קדחה באפי ותיקד עד שאול תחתית. אש ביטוי לרוגז רב, לזעם גדול וחרון אף, והאש הזאת בוערת עד השאול, ותאכל ארץ ויבולה ותלהט מוסדי ערים. ופה הכתוב מתאר לנו שריפה ענקית שמחלה את הכל. אני רואה את הכרמל בוער, אני רואה הכל נשרף, הרים שלמים נשרפים, ותלהט מוסדי הרים, הרים וארץ בוערת. ואז באים רעות שונות, חיצים, רעב, כל מיני זוחלים וכל מיני חיות טרף שפוגעים בהם, ובסוף גם באויב, וכולם כולם פוגעים בהם, ויש איזו תחושה שעוד מעט עם ישראל נעלם מן האופק. אבל יש הבטחה שזה לא יקרה. ואכן אנחנו רואים את הפזמון השלישי שתכף נתייחס אליו, כי לי נקם ושילם לעת תמות רגלם. מתי הקדוש ברוך הוא מתערב? כשרגלם מתמוטטת, ותכף נדבר על כך גם בצורה המבנית, לשפל הכי גדול שמגיעים בשבר של הגלות הקשה. וכשיש מצב כי קרוב יום אדם, יום האסון מגיע לשפל הכי גדול, אז הקדוש ברוך הוא כי ידין השם עמו ועל עבדיו יתנחם, כי יראה כי אוזלת יד, יש מציאות של חוסר יכולת לעשות משהו, יש אוזלת יד, יש אי יכולת לעשות משהו, כולם עומדים חסרי אונים, ואפס עצור ועזוב. עצור זה שלטון, יורש העצר, אין שלטון, אין כלום, אנרכיה מוחלטת, איזו תחושה של כאוס כללי. אז הקדוש ברוך הוא מתערב, ואכן מה הוא אומר בפזמון האחרון בצד שמאל למעלה, אשקיר חיצי מדם וחרבי תאכל בשר. הקדוש ברוך הוא יפנה את חיציו כלפי האויבים שפגעו בעם ישראל, מדם חלל ושוויה מראש פרעות אוהב, הרנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו וכיפר אדמתו עמו. הנה הקדוש ברוך הוא יתערב, ויעשה מעשה, ולא ייתן חלילה לעם ישראל להיעלם מבמת ההיסטוריה. הורי ורבותיי, בוא נחזור שוב לדברי הרמב"ן בעמוד 3. ואמרה השירה, כן, בסוף פסקה ב' לפני פסקה ד', תכף נחזור לג', מה יש בסוף בפזמון האחרון? ואמרה השירה, כאשר כל האסונות פקדו אותנו והתקיימו כלשונם וככתבם, ואמרה השירה, כי בסוף ישיב נקם לצריו ולמסנאיו ישלם. והטעם, וזה חוזר לגימל, כי הם האויבים עשו כל הרעות עמנו לשנאתו של הקדוש ברוך הוא. לכן כתוב ישיב נקם לצריו, לאויביו של הקדוש ברוך הוא, ולמסנאיו ישלם, למרות שהם פגעו וקילו את זעמם בנו, כי הם עשו כל הרעות עמנו לשנאתו של הקדוש ברוך הוא. כי לא ישנאו את ישראל בעבור שעשו עבודה זרה כהם. דהיינו, אם עם ישראל עובד עבודה זרה כהם, לכאורה הם צריכים להיות מבסוטים. הם מתאסלמים, הם מתנצרים, חלום חייהם מתגשם. הם לא רודפים אותנו בגלל זה. אלא למה הם רודפים אותנו? רק בעבור שלא יעשו כמעשיהם. עם ישראל תמיד, גם בשעת השפל הגדולה שלו, זוכר ומתבדל ואיננו מתחבר חיבור מלא אל כל מי שרוצה לכפות עליהם מחשבות אחרות ודתות אחרות. וגם אז כשהם אנוסים וכשהם משובדים ויעבדו את הקדוש ברוך הוא וישמרו את מצוותיו ולא יתחתנו בהם ולא יאכלו מזבחיהם ויבוזו עבודה זרה שלהם ויבערו אותם ממקומותיהם, כיין שאמר כי עליך הורגנו כל היום. אנחנו נהרגים וטובחים בנו כי אנחנו מייצגים את הקדוש ברוך הוא. וכשם שכשרוצים לפגוע במדינת ישראל והם לא מוצאים בדיוק איך להגיע, אז הם לוקחים דגלים או את סניף אל על או את השגרירות ומחלים זעמם במה שמייצג את עם ישראל. כך גם כשרוצים לפגוע בקדוש ברוך הוא ואינם יכולים לפגוע בקדוש ברוך הוא, אז הם פוגעים במי שמייצג אותו עלי אדמות, וזהו עם ישראל. ואכן, כיוון שכך, הרי הכתוב אומר לנו, כי עליך הורגנו כל היום. אם כן, לשנאתו של הקדוש ברוך הוא, יעשו בנו כל הרעות האלה. והם צריו ומסנאיו, ועליו להינקם מהם. ולכן הקדוש ברוך הוא קם ולא נותן להם להשמיד את מי שמייצג אותו עלי אדמות. הוא קם ומתערב. ואכן, וזה דבר ברור, כי על הגאולה העתידה יבטיח. דהיינו, הדברים הללו בשירת האזינו אינם מתייחסים למה שיקרה בתקופה הקרובה בימי משה, אלא זה בא על אותה גאולה שלמה שלא הייתה עד ימינו. והרמב"ן כותב את זה לפני כ-800 שנה. כי בבניין בית שלא לא הרנינו גויים עמו, רק לעגו עליהם. והוא מצטט פה מנחמיה מה היהודים העמללים עושים. והיו גדוליהם של ישראל עבדים בהיכל מלך בבל, וכולם משועבדים לו, ובימים ההם לא השיב נקם לצריו, ולא חיפר אדמתו עמו. במילים אחרות, אנחנו לא ראינו כיצד שירת האזינו בחלקה הטוב והמבטיח התקיימה. את כל הרעות ואת כל האסונות ראינו גם ראינו שוב ושוב. ועל כן, והנה אין בשירה הזאת תנאי בתשובה ועבודה. דהיינו, אין צורך לחזור בתשובה ולעבוד את השם. לא זה התנאי לגאולה שתבוא, רק היא שטר עדות, זאת הוכחה, זאת אמירה, שנעשה הרעות, מעשי עבודה זרה ונוכל, ושהוא יתברך יעשה בנו בתוכחות חמה, אבל לא ישפיד זכרנו, וישוב ויתנחם ויתחרט, ויפרע מן האויבים בחרבו הקשה והגדולה והחזקה, ויחפר על חטאותינו למען שמו. אם כן, השירה הזאת הבטחה מבוארת בגאולה העתידה על כורחן של מינים, והמינים הם הנוצרים שלא יכולים לעכל, והיום גם העולם המוסלמי, את שיבתנו לארץ הזאת, את ריבונותינו בארץ הזאת, את ריבונותינו בהר הבית והמקדש. הם לא יכולים לעכל את העובדה, וזה לא הבעיה של מכשיר כזה או אחר, זאת השאלה מי הריבון, מי פה אחראי ומי פה בעל הבית. זה הנושא שלא נגמר מאז ועד היום, וזה הנושא הבסיסי שעליו קשה להם לעכל. הקמת המדינה וכל מה שקרה, ובוודאי מלחמת ששת הימים, הייתה בשבילהם רעידת אדמה. ועל כן, אם כן, השירה הזאת, הבטחה מבוארת בגאולה העתידה על כורחן של מינים. וכך הזכירו בספרי, גדולה שירה זו שיש בה עכשיו ויש בה לשעבר ויש בה לעתיד לבוא ויש בה בעולם הזה ויש בה לעולם הבא. ולזה רמז הכתוב שאמר, ויבוא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם. הזכיר כל, להגיד שהיא כוללת כל העתידות למו. ואם היא קטנה בדיבור, בסך הכל 43 פסוקים, אבל היא מקפלת בה כתמציתה של שירה בכלל, כי ביאר להם ענייניה הרבים. ובכן, תכף נחזור לסיפה הזאת של דברי הרמב"ן. בואו נראה לרגע את העמוד הרביעי והאחרון. ובכן, העמוד הרביעי והאחרון מביא אותנו אל סיכום התובנות שראינו עד כה, והוספנו עוד קצת כותרות משנה. אחרי שהבנו שיש פה איזה פתיחה כללית שקוראת להאזנה, להקשבה, להאזין לדבר השם, שהשם הוא הבעל הבית של העולם ושל ההיסטוריה, הצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט, וכל התובנה הבסיסית ביחסים בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. הוא מזכיר לנו את השפע, את השפע, וזה מתחיל באותו פסמון א' שלמדנו אותו קודם, זכור יומות עולם, בינו שנות דור ודור, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך, כשבראשית שחר ההיסטוריה בהנחל עליון גויים בהפרידו בני אדם יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. ואכן הקדוש ברוך הוא דאג לנו, השגיח עלינו, עד שאנחנו מרוב טוב בעטנו ונוצר שבר. השבר חזותי, רואים אותו בעין כפי שהסברנו קודם. ואז עברנו לחטא. מה היה החטא? בעמודה האמצעית שכל הסדר כבר משובש ולכן סופי פסוקים הם באמצע. זה לא בצורה הנורמטיבית. וישמן ישורון ויבעת, שמן תאבית הכסיתה, ויתוש אלוה עשהו, וינבל צור ישועתו. ואז העונש הגדול, הם קינאוני בלא אל, פזמון מספר 2, כי אסוני בהבליהם, ואני אקניהם בלא עם, בגוי נבל אכיסם. כי אש קדחה באפי, ותיקד עד שאול תחתית, ותוהל ארץ ויבולה, ותלהט מוסדי ערים. הגענו למציאות קשה, של כעס גדול, של אנישה קשה, כאשר כל הדברים הקשים של חיות טרף על 2 ועל 4, רוטפות אותנו, ואם תרצו, בפסוק ככה, אספה עליהם ורעות מיד אחרי כן, חיצי אחלבם, מזי רעב, הרעב ולחומי רשף, רשף הם חיצים וכתב מרירי, כל מיני מחלות, ושן בהמות אחלבם עם חמד זוחלי האפר, מחוט תשקל חרב ומחדרים אימה, גם בחור גם בתולה יונק עם אי סיבה. מי שלא מבין את החומר, יסתכל בחדשות הבוקר. וזה קרה לנו בווריאציות שונות לאורך כל ההיסטוריה, במספרים הרבה 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 יותר גדולים. אמרתי אפיהם, אני אפזר אותם לכל פאות העולם, לכל קצות תבל. אשביטה מאנוס זכרם. אבל אם זה היה קורה, אז היה חלילה האויב חושב שהוא הצליח, והוא היה אומר לעצמו, כן, לולי כעס אויב אגור, פן ינקרו צרמו, פן הצרים שלנו, פן יאמרו ידינו רמה, ולא השם, השם פעל כל זאת. הם יגידו שהם מנהלים את העולם, לא הקדוש ברוך הוא. אבל האמת היא, גם עם ישראל בעת האיש של החטא, וגם אומות העולם בעת האנישה, כי גוי עובד עצות המה, והן בהם תבונה. לא מבינים באמת את החומר. לו חכמו, יסכילו זאת, יבינו לאחרותם. איך ירדוף אחד אלף ושניים יניסו רבבה. איך שני שומרים עם כלב מצליחים לרוקן רכבת שלמה ברמפה. אם לא כצורם מחרם והשם יסגירם. כי לא כצורנו צורם ואובנו פלילים. ופה הוא מתאר פה באמת את המציאות הקשה הזאת. שימו לב, מעל הפזמון הבא יש לנו פעם יחידה בכתובים 2-2. תמיד יש 2-4, יש 2-2, חמת תנינים ינם וראש פתנים אכזר, שתי צלעות, הלאו כמוס עימדי, שתי צלעות, סליחה חתום באותרותיי, שתי צלעות. רבותיי, הגענו לשפל הכי גדול, כשהגענו לשפל הכי גדול, אין כבר אוויר בשפל הגדול הזה להגיד 4-2, כמו שיד עכשיו, מקסימום שאפשר עוד להגיד זה 2-2. אז באה ההתערבות שמשנה את כל הדברים. לינה קם ושילם לעת תמות רגלם. רגלם התמוטטה. כי קרוב יום עידם, יום אסונם, וחש עתידות למו. כי ידין השם עמו ועל עבדיו יתנחם. הוא יתחרט וישנה את המציאות. כי יראה, כי אוזלת יד, יש חוסר עוני מוחלט, ואפס עצור ועזוב. וכשהם יבינו את הדברים, ויבינו מי הבעל הבית האמיתי, והם יבינו שאין אל מי לפנות, הגורם היחידי שהוא מסוגל, ראו אתה כי אני הוא, ואין אלוהים ממדי. אי אפשר ללכת לעבודה זרה, אין אלטרנטיבות. אני עמית ואחיה, מחצתי ואני ארפא, ואין מידי מציל. פה התיקון. ואכן, באמת הסיפה הקדוש ברוך הוא נשבע בחתימה, כי אשא אל שמיים ידי. גם הפתיחה הייתה, הזינו השמיים והדברה, כי אשא אל שמיים ידי, ומרים את ידת יד למעלה, והוא נשבע, ואמרתי חי אנוכי לעולם, אם שנותי ברק חרבי, ותוחז במשפט ידי, אשיב נקם לצרי, ולמסני אשלם. ואכן, ארנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו. על כך אומר הרמב"ן, בסוף דבריו בעמוד 3, אומר על זה הרמב"ן, בעמוד 3, מתחת לשני הקווים, שלושת השורות האחרונות שלא קראנו קודם, ואילו הייתה השירה הזאת מכתב אחד מן החוזים בכוכבים, דיינו איזה אסטרולוג היה נותן לנו תחזית כזאת בשחר ההיסטוריה כשניתנה התורה על ידי משה רבנו, שהגיד מראשית אחרית כן, היה ראוי להאמין בה, מפני שנתקיימו כל דבריה עד הנה, לא נפל דבר אחד. כי כל הרעות וכל הדברים הקשים שנכתבו פה התקיימו בגודל טבעי ובצבעים טבעיים. ואף כי אנחנו נאמין ונצפה בכל לב לדברי האלוהים מפי נביאו הנאמן בכל ביתו, אשר לא היה לפניו אחריו כמוהו עליו השלום. ואומר הרמב"ן שאכן כשם שכל הדברים הקשים התקיימו, אין ספק שגם כל הדברים הטובים התקיימו. זכינו אנחנו להיוולד בדור שבו אנחנו יכולים לראות גם את החלק האחר. בדרך כלל אנשים, כולל הרמב"ן וכולל רבים רבים שקראו את השירה הזו לאורך ההיסטוריה, יכלו לחוש על בשרם היטב את כל התהליך של השירה הזאת, ולחוש את הסיפה של המהפך הגדול לא זכו רבים לראות. לפני כשנה השתתפתי בבית ראש הממשלה ביום עיון בתנ"ך. הוא נוהג כך לעשות מפעם לפעם, יש לזה תעודה גם בתקשורת, מלפני שנה עד עכשיו לא היה, היו כל מיני עיכובים כאלה ואחרים, והנושא לפני כשנה היה שירת האזינו. והזמינו אותי להשתתף בדיון הזה, היו שם כ-20 אנשים שישבו בפאנל הדן. לזכותו של ראש הממשלה יאמר, האדם ישב שעתיים וחצי, בלי פלאפונים, בלי פתקאות, בלי הודעות. כל כולו שותף, הוא ואשתו, מרוכזים בדיון של שירת האזינו. השתתפות, הקשבה, האזנה. משל שהוא בחור, אני יודע, בזה כולל, אין לו שום דאגות. אנשים פה כל הזמן יש פלאפונים, מסמסים פה, מסמסים שם. לא ראש, לא בא אף אחד, לא לחש לו באוזן כלום. שעתיים וחצי נטו לטובת שירת האזינו. אני אישית מאוד התפעלתי מן התובנה הזאת, מן התופעה הזו. בכל אופן, יש לו כמה דברים לדאוג חוץ מלשירת האזינו, והוא אמר, עכשיו לומדים שירת האזינו, וכל השאר מת. מוריי ורבותיי, הבנתי שבפורום הזה, כי נתנו לי מקסימום 5 דקות, שאני לוקח, נותנים לי 5 דקות, אני משתמש ב3, כי השעתיים הנוספות הן מיותרות, כבר אנשים נגמר להם, והחלטתי שאני, במקום לתת שם איזה הרצאה מפולספת כזו או אחרת, אני אספר סיפור קטן ואני אספר לכם גם אותו. יש לי, הסיפור הוא כללי, כי הוא משקף את כל המכלול כולו. יש לי אחת הקלות שלי, יש לי כמה וכמה ברוך השם, אחת מהם היא מה שקוראים אתיופית. וכשביתם הגדולה שהיום עולה לשמינית הייתה בת מצווה, אז היא החליטה לעסוק בנושא של תהילים. לקחתי אותה לסיור בקבר דוד לבקשתה, ואמרתי, אם אנחנו כבר בקבר דוד, ניגש גם למרתף השואה. מקום נשכח, לא רבים מכירים אותו. האמת היא שהם קדמו ליד ושם, כי כבר בשנת 1950 או 51 הם פתחו את מרתף השואה בניסיון לעשות איזשהו יד וזכר לאסון הנורא של השואה. היום המקום הוא חוץ בעיקר שלטים, אין בו כמעט ממצאים, בטח ליד יד ושם העשיר והנתמך מכל הכיוונים הוא עלוב, אבל יש בו כמה דברים מעניינים, ואחד מהם הוא, אני זכרתי, הייתי שם בטיול השנתי בכיתה ח' שלי, ומאוד התרשמתי, וגם אני שנים לא פקדתי את המקום. הגעתי לשם, אמרתי אני אקח אותה גם, זה ממש מול קבר דוד. נכנסנו והראיתי לה, יש שם וסט כזה שעשוי מקלפים של ספר תורה. יש גרסאות שונות, הסתכלתי קצת באינטרנט, מי היה רשע שייצר את זה ובאיזה נסיבות, יש לזה גרסאות שונות. האמת היא שזה לא כך משנה הסיפור המדויק. העובדה היא שמישהו הלך ויצר איזה מין מעיל כזה, איזה וס כזה, של עשוי מקלף של ספר תורה. כמובן שאין יהודי שרואה דבר כזה וליבו לא זע ולא נע. ואני זוכר את ההתרגשות שלי אז, ואמרתי, בואי תראי את הדבר הזה. אני חושב על עצמי, אני לוקח אותה פה, אמא שלה הגיעה לפני ככה משהו כמו 30 שנה, יותר, 30 וכמה שנים מאתיופיה, ההורים שלי היו בשואה, ואנחנו נפגשים פה במרתף השואה בהר ציון בירושלים, ומסתכלים בווסט הזה שנוצר בנסיבות כאלה ואחרות. אמרתי, בוא ניכנס יותר מזה. בוא ננסה לראות מה כתוב על הווסט הזה. איזה קלף נבחר על ידי מי שבחר אותו, וחטפתי צמרמורת. לא פחות ולא יותר שירת האזינו. המישהו הזה לקח את שירת האזינו, ובפרונט פה, בחזית, יש את שירת האזינו מתחילתה ועד סופה. לא פחות ולא יותר. אמרתי לה, תראי, זאת שירת האזינו. זה ההיסטוריה שלנו לאורך כל הדרך. ואנחנו עומדים פה ורואים בהר ציון, בירושלים, את המעיל המצמרר הזה. אני לא יודע בדיוק מי בחר את זה, ויהיה הסיבה אשר תהיה. יד השם, אמרנו, יד השם משגיחה. ומי שעשה את זה, בטח לא התכוון, או לא התכוון למה שאני רואה. אני מתאר לעצמי שמישהו פתח את ספר התורה במקום שהיה פתוח, חתך את אותם גבילים, ובמקרה, במרכאות, יצא לו שכאן. אבל אם תרצו, זוהי התשובה, שוברו בצידו. אם תרצו, הוא רצה להכחיד אותנו, אבל הוא במו ידיו יצר את התשובה לשאלה הנורא, איך הקדוש ברוך הוא נותן לעשות דברים כאלה. ובאיזשהו מקום התשובה נמצאת בקלף המצוי בחזית הווסט הזה, ואפשר להיכנס באינטרנט, תגלשו מרתף השואה, תיכנסו שם, תראו את זה, או אם תבקרו שם, כדאי להיכנס מקום שווה ביקור, ולראות, להתרשם, ולראות את הדבר הזה. את זה סיפרתי בבית ראש הממשלה, וגם אמרתי, רבותיי, אם תרצו, זה תמציתה של כל ההיסטוריה. אני רואה את עצמי עומד עם נכדתי, עם כל הייצוג הסמלי שכל אחד מייצג את דרכו של עם ישראל, שהתפזר לכל קצווי תבל, ומתכנס בנס גדול של שיבת ציון לארץ הזו. עומדים מול המעיל הזה שהובא מגיא הרגה מאיזשהו מקום, שרצו באמצעותו למחוק את זכרו של עם ישראל מעל פני האדמה. והנה המעיל הזה מעיד כמאה עדים, שקידם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו. מה לנו יותר מזה שאנחנו פה נמצאים בקו אווירי של 2 קילומטר בבית ראש ממשלה בירושלים מאותו מרתף שואה, וכאן סביב השולחן מקובצים אנשים שעלו מגלויות שונות, ממקומות שונים, ואנחנו עומדים פה במקום הזה ויכולים ללמוד את שירת האזינו שוב, מתוך שפע, מתוך הרחבה, מתוך תובנה, שרבים רבים חלמו לבוא לסיטואציה הזו ומתוכה ללמוד את שירת האזינו. זכינו להיוולד בדור שבו אנחנו רואים ישועות גדולות, רואים ניסים גלויים, רואים מציאות שלא הייתה כדוגמתה. והפרק הזה של שירת האזינו, של הסיפה, של החתימה, הפרק הרביעי, הפזמון הרביעי, היה חסר לנו. את שלושת הפרקים הקודמים הכרנו, ובעיקר את האמצעים שבהם בהידור רב. זכינו גם לראות את החוליה הזאת האחרונה שמבטאת את השיבה ואת התקומה, אותה הבטחה שנראית לרבים רבים בלתי אפשרית, סהרורית. היא לנו כל כך פשוטה, כל כך טבעית, ועל כך אנחנו צריכים להודות.